המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע כללי בלבד. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ משפטי, המלצה או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. לקבלת טיפול או ייעוץ משפטי יש צורך לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הרלוונטי באופן פרטני.
בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי.
שלום לכם, שמחים שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים וקצת, או יותר נכון הרבה רוקנרול, כאן ברדיוס 100 FM. אני עורך דין זיו בייטל, מומחה לענייני משפחה וירושה.
אני גלעד המאירי, כלכלן משפטן ושמאי מקרקעין, ומדי שבוע אנחנו מדברים כאן בפודקאסט על סוגיות משפטיות, שבהם נאלצו בני משפחה להתמודד עם מקרים כאלה ואחרים שבמרכזם עמדו דילמות של רכוש ונכסים, ואיך אנחנו אומרים, כאן מתחיל כל הרוקנרול והבלגן.
טוב, אז בפרק הזה אנחנו נדבר על איזשהו נושא מאוד מעניין, נדבר בעצם על מה שנקרא הסכמה של יורשים בניגוד לצוואת מוריש. צוואת מוריש אומרת X, והסכם אומר משהו אחר, משהו מאוד מעניין, אבל לפני שאנחנו מתחילים, במקרה שלנו, אנחנו נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. טוב, אז גלעד, אז כמו שאמרתי, אז אנחנו למעשה מדברים על משהו שהוא מאוד אולי נישתי מצד אחד, אבל הוא מאוד רווח.
בדיוק, אנחנו רואים הרבה את הדברים.
כן, כאילו, על פניו זה נשמע כמו משהו שאנחנו לא נתקלים בו הרבה, כי יש מוריש ויש יורש ויש צוואה, ועושים מה שכתוב בצוואה, נכון? זה משהו שהוא יחסית קל ופשוט, ועם זה אנחנו פחות מתעסקים בפרק הזה. אנחנו מתעסקים דווקא באפשרות, ולא כולם יודעים את זה, שאם יש יורשים שלמעשה מקבלים את העיזבון, העיזבון זה בעצם מה שהמוריש נותן להם, מקבלים לחזקתם את העיזבון, לחלוקה, בוא ניקח לדוגמה סתם דירה, לצורך העניין, אז הם מתחלקים ביניהם והכל בסדר, אבל מה קורה אם אחד מהצדדים רוצה לוותר? הוא אומר, אני לא רוצה לקבל את זה, או אני רוצה לוותר על חלק מהעניין, אני רוצה את התהנה מהכל, אני רוצה רק לקחת אולי משהו קטן, רק תכשיטים בבוידם, או כסף בבנק, אני לא רוצה לקבל את הדירה יחד איתך. מה שהם יכולים לעשות, זה מה שנקרא, על פי חוק הירושה, הסכמות, הסכם יורשים, שהוא למעשה מחייב אותם כהסכמה לכל דבר ועניין, ואז בניגוד, שזה דבר שהוא לפעמים קצת קשה להבין, בניגוד למה שהמוריש רצה וכיוון ואמר, אנחנו תמיד מדברים על רצון המת וצריכים לכבד אותו וכולי, אבל הם יכולים להחליט מה שבא להם. הם אגב יכולים להחליט שנותנים את זה לצד ג', אז הסכמת יורשים היא גוברת אפילו על הדבר הזה. אבל פה לא נגמר העניין, ופה אני רוצה קצת לחדד לך גלעד איזשהו רעיון מסוים. בהסכמות יורשים, בדרך כלל, יש דבר שנקרא ויתור, שזה דבר שהוא יחסית פשוט, אני מוותר לך, אתה לוקח את הכל והכל בסדר, ולוותר תמיד אפשר, וכולם ימחו כפיים. אבל מה קורה שאנחנו קצת מסתבכים ואומרים, רגע, בוא נעשה קצת סלט בכל העיזבון הזה, ולנו לצורך העניין רק דירה, או רק כסף בבנק, או רק אני לא יודע מה, אנחנו רוצים קצת לשנות את כל המערכת, ואתה תקבל את ה-X, ואני אקבל את ה-Y, ופה מתחיל הרוקנרול.
עכשיו, אני רגע לוקח את זה הלאה. כי כשאני שמעתי את מה שאתה אומר, ואני יודע מה אנחנו הולכים לדבר, זה מתחיל כבר להסתבך לי, וכמו שהרבה פעמים עושים את דברים מסובכים, קודם כל בניקח אותם למקרה פשוט, אבל שמסביר את העיקרון. ובואו נדבר על מקרה, שאנחנו נתקלים הרבה בדברים מהסוג הזה, שנניח יש לנו צוואה. ולמוריש היה, נקרא לזה, שני סוגי נכסים. אחד, נדלן, נניח דירת מגורים, וחוץ מזה, עוד נכסים אחרים מסוג אחר. זה יכול להיות חשבון כסף בבנק, זה יכול להיות יעלומים בכספת, נכסים אחרים, שאני כבר אומר, הם לפעמים לא מוגדרים לגמרי מבחינת השווי שלהם, יותר אמורפים. ועכשיו יש לי צוואה, נניח רק על שני אחים, שאומרת, אתם תקבלו חצי בחצי מכל הרכוש שיש לי. ובברירת המחדל, הם מקבלים חצי מהדירה, חצי מהכספים בבנק, חצי מהעלומים, חצי מזכויות שאולי תביעה עתידית שיש לו איזה ביטוח לאומי או משהו, חצי מכל דבר. עכשיו בואו ניקח עדיין את המקרה הפשוט, שהם אומרים, אנחנו לא רוצים להיות חצי-חצי בהכל, בואו נתאזן, אתה תיקח את הדירה, אני אקח את הכספים. לכאורה, במצב הזה, זה שקיבל חצי דירה, אמור למכור חצי דירה, לזה שרוצה אותה, זה שקיבל את הכספים מחצית, אמור לתת מחצית מהכספים או מהנכסים האחרים לזה שמחר לו את הדירה, והנה הם הסתדרו. הדבר הזה לא נעשה אף פעם, כי זה למעשה אירוע מס מוחלט. זה עסקה לחלוטין בדירה, זה מחירה, זה קנייה, אז דבר כזה לא עושים. אז מה כן עושים? וזה מה שמעת בעצם בהתחלה, אומרים, אין בעיה, נעשה הסכם בניגוד להוראת המוריש, אני אקח רק את הדירה, אתה תיקח רק את הנכסים האחרים, והנה התאזנו וזאת לא עסקה.
אני רוצה רגע לחדד משהו כדי כדי שנבין, כי למעשה אנחנו מדברים פה על שני קווים מקבילים. אנחנו פעם אחת מדברים על משהו שקשור בכלל לחוק הירושה, שזה בעצם חלוקה של עיזבון, שאגב במדינת ישראל, נכון להיום, אין מס עליה. חושבים לעשות מס עיזבון וכולי, אבל עדיין אין מס על האירוע הזה. זאת אומרת, חלוקה דיכוטומית שנמצאת בצורה כזו או אחרת, בין יורשים לא ממוסת. אבל מה שאתה מדבר עליה, וזה באמת נכון, לפעמים לתוך העסקאות האלה, עסקאות בירושה לצורך העניין, יש עסקאות נוספות. אם אתה מדבר למשל על דירה, שצריך אחר כך מה שנקרא לשרשר אותה הלאה, וניקח דוגמה קלאסית, למקרה שאין, אם אני רוצה לעשות איזושהי חלוקה של הסכמה בין יורשים, שבאה ואומרת, כמו שאתה אמרת, היעלומים הולך לצד א', וזכויות במניות בחברת טבע הולכת לצד א' וכולי, ואני, בדלטה שנשארה לי כדי לרכוש נדלן, את החלק בנדלן שהוא על פניו אמור להיות משותף על פי הצבא, אני רוכש כנגד אותם זכויות שאני ויתרתי לך, כי אמרנו, אפשר לעשות הסכם מורשים, אנחנו נכנסים פה לאיזושהי שאלה שהיא פונקציונלית לאירועי מס בהסכם רכישה קנייני פשוט, על פי חוק המקרקעין.
נכון, מס רכישה, מס שבח למי שבעצם מכר את הדירה. וכאן אני כבר מקדים למאזינים, אנחנו הולכים לדבר איך לא לשלם את המס הזה, או לפחות לצמצם אותו.
אנחנו פה בשבילכם.
כן, ואנחנו הולכים לתאר סיטואציה, שהייתי אפילו אומר בזהירות, שלפעמים בסוג של תחום אפור, וזה לא עכשיו בגדר המלצה, אבל זה בגדר צילום מקרה. מקרים שאנחנו מתקלים בהם כל הזמן, ושהם מעוררים מחשבה. והנקודה היא כזאת, אם אמרנו שהנכס שווה כמו שאר רכוש, בכלל אין בעיה. כל אחד לוקח, אני לוקח את הנכס, אתה תיקח את הרכוש, התאזנו, אין מס, אין כלום, הכל טוב. מה קורה? אם הנכס שווה יותר מהרכוש, נניח שהיה לי רכוש של 5 מיליון ודירה של 5 מיליון, אבל מסתבר שזה לא נכון, הדירה היא שווה 6 מיליון, והרכוש שווה 4 מיליון, ועדיין החלוקה צריכה להיות חצי-חצי, ואז מי שמקבל את הדירה של ה6 מיליון, אמור לשלם עוד מיליון לאח השני, לצד השני, כי הוא רכש ממנו חלק מהדירה, ומה הוא עושה במקרה כזה? אם נלך למקרה הפשוט, לפני שנדבר איך זה אולי יכול להיות אחרת, הוא עדיין אמור בעצם לקחת מתוך הרכוש שהוא קיבל, לוותר על סכום מסוים, ולהגיד, אתה תקבל עכשיו פחות, או לקחת פיזית את הכסף שהוא קיבל, לשלם את אותה מיליון, ועדיין לדווח על העסקה הזאת לרשות המיסים, על הרכישה, המוכר על המחירה, ויש לנו את כל המס הרגיל. עכשיו, בוא רגע נחדד איך בכל זאת זה יכול להיות אחרת.
אז עכשיו, בוא ניקח למשל, אם אנחנו עושים באמת את ההפרדה בין שני החלקים, ואנחנו מדברים על הסכם יורשים, פה אנחנו מדברים בעצם על משהו שהוא מתקשר בכלל עם עסקת מחר שהיא בעצם, יש בדרישת הכתב, אנחנו הרי יודעים, זה ממש הסכם מחר של דירה, אנחנו בעצם צריכים למלא בתוך ההסכם סכומים, יש לנו צד א', צד ב', אני רוכש את החלקים שלך, אני נותן לך X כסף, עכשיו ה-X כסף הזה, ופה צריכים להבין, הוא קצת מורכב, כי הרי אנחנו יודעים שלמעשה, כשאנחנו מדווחים על עסקה, אז יש לנו את האח הגדול שלנו, שבא ומסתכל, האם העסקה
רשות היא... רשות המיסים.
בדיוק, רשות המיסים, האם היא עסקה, אני יכול לקחת עסקה ולהגיד, אמנם הנכס שווה 10 מיליון, אבל אני הולך לעשות איזה מונקי ביזנס, ואני מעריך אותו ב5 מיליון. רשות המסכים תגיד, לא, אני מאוד מצטערת, יש לנו את השמיים שלנו, אנחנו יודעים כמה היום נמכר נכס כזה, ואתם מנסים לעשות עלינו פה איזשהו טריק.
אגב, אני אחדד אפילו. רשות המיסים תמיד באה, ובדיווחים על עסקאות, מנסה לראות אם מדובר בעסקה, מחיר נקרא זה ריאלי או לא. אגב, זה לא אכפת לה כרגע אם היה מונקי ביזנס או לא, כן שחור, לא שחור, היא אומרת, מבחינתי, אם זה לא מחיר ריאלי, אני מעריכה את המחיר הריאלי וממסה לפי זה. לפעמים הצדדים, שהנחה שנגיד כן עשו עסקה כשרה ולא היה איזה משהו לא תקין, יבואו ויררו על זה וגם אולי יצליחו. אגב, מי שמסתכל ברשות המיסים במאגר מידע שלהם, יש הרבה פעמים כתוב שווי מוצהר ושווי מוארך. זה מדהים שבישראל ככה זה רשום, ואז למעשה שווי מוצר זה מה שהצעירו, שווי מוארך זה מה שרשות המיסים העריכה, וזה לא תמיד אותו דבר. עכשיו, על אחת כמה וכמה בין קרובים. זאת אומרת, ברגע שיש עסקה בין קרובים, למעשה הם בגדר חשודים בהגדרה,
נכון, נכון.
וממש בפסיקה, למעשה אומרים, חובת הראייה עליהם. כשרשות נכון. המיסים בעסקה רגילה רוצה לפסול עסקה, היא צריכה להוכיח למה היא לא בסדר.
נכון.
כשבאים הפוך בין קרובים, למעשה הקרובים צריכים להוכיח שהיא בסדר.
בדיוק. ולכן פה בדיוק הנקודה היא שבעסקאות האלה, יש מה שנקרא עין נוספת על העניין, כדי שאם יש באמת עסקאות שמנסות ככה מתחת לשולחן, לא נותנים לזה את היכולת. עכשיו אנחנו באמת צריכים להסביר שבעסקאות עם נכסים, אני לא מדבר על דירה קטנה שהיא לא, אין עליה מס גדול, אנחנו מדברים בדרך כלל על עסקאות גדולות, על דירות יוקרה ועל על נכסים משמעותיים.
או בכלל על כמה נכסים.
או על כמה נכסים שבעצם יש פה משמעות מאוד מאוד גדולה לעניין המס. ופה יש פה עניין שהוא די מעניין. על פניו צריך להבין שאני בא ורוכש נכס מסוים, אני בעצם צריך להצמד לאיזשהו כתב. כמו שאמרנו, עסקה פשוטה.
יש חוזה מכר,
יש חוזה מכר, יש מספר, אני הולך, אני מדווח אותו, אם אני צריך משכנתה, אני הולך לבנק הממשכן, הוא בא ועושה, תכף נדבר גם על זה, זה משהו שהוא מעניין בפני עצמו. אבל מה קורה אם חלק, כמו שאמרנו, הוא בעצם לא כסף, אלא שווה כסף. אפילו אם תרצה, בוא ניקח, נתת דוגמה של יעלומים, אני מדבר על יעלומים ותכשיטים בבוידים, שיש להם משמעויות, לא מדבר על איזה שרשרת זהב ב-4.5 שקלים, אלא משהו הרבה יותר משמעותי, שהוא שווה כסף. אז מה, אני אלך עכשיו למישהו לסוקר, שיגיד לי כמה זה שווה, ואני אכניס את זה בעסקת מחר? לא. אני בעצם עושה משהו...
גם השווי של זה הרבה פעמים הוא מאוד סובייקטיבי, זה לא איזה משהו...
בדיוק, המורפי, אתה לא ממש יודע להגיד. עכשיו, תיקח, אתה רוצה לשים שזה עוד משהו שהוא רלוונטי, יכול להיות למשל מניות, שהם גם כן הם מאוד פלואידים, יכול להיות ככה, יכול להיות אחרת, אבל עדיין בעיני אותם יורשים, יש לזה שווי מסוים, בטח מוגדר לעת הרלוונטית, ואז בעצם אנחנו עושים עסקה בשווי כסף. עכשיו, איך אתה בא ואומר, רשויות המס, זה לא מעניין אותם, אתה נותן כסף, תשלם כסף, זה לא מעניין. מה שבעצם אפשר לעשות, ופה הממשק בין הסכם יורשים שדיברנו עליו קודם, שכמו שאמרנו, כבר אחרת לגמרי, זה משחק אחר לגמרי מהמוריש, שכבר הלך לבית עולמו, הוא כבר התכווה למשהו אחר, אנחנו עושים משהו שונה. הם בעצם עושים עסקה, ופה תקשיב גלעד, יש פה משהו מאוד מעניין, עסקה שיכולה להיות מדווחת, צריך להבין שהסכם יורשים לא צריך להיות מדווח, זה הסכם שיכול להיות בין יורשים, בלי התערבות של בית משפט, אבל עסקה שיכולה להיות עסקה מדווחת לבית משפט לעיני משפחה, שמקבלת את הלגיטימיות של בית משפט לעיני משפחה, ששם, בתוך הסכם מחר, אני מכניס שווה כסף. אני בעצם בהסכם יורשים בא ואומר דבר מאוד פשוט. נניח דירה לצורך העניין שווה 10 מיליון שקל, אני בהסכם יורשים בא ואומר, אני מקבל את היעלומים, את המניות בטבע, את הכספים בבנק, בלי להיכנס לשווי האמיתי, ואני רוכש את חלקך ב3 מיליון שקל, ב4 מיליון שקל, משהו שמה שנקרא...
למרות שלכאורה, אני הייתי אמור לרכוש אותו בדוגמה שם של 50-50, ב5 מיליון.
נכון מאוד. אבל אני, היות שאני שולח את זה לבית משפט, ובית משפט אין לו שום בעיה להערך, ברקע שיש לו יורשים, הוא רואה מספיק סכסוכי אחים ויורשים ש... ברגע שהוא רואה הסכם יורשים, הוא ימחא כפיים יחד איתם, וישמח ביחד איתם, אז הוא יאשר את זה לתוך העניין, בלי להיכנס להגיד, טוב, כמה זה שווה, כמה זה שווה וכולי.
רגע, אני רוצה רגע לחדד, כי אנשים אולי לא מבינים עד כמה זה מהפכני.
רגע, תן לי שנייה להשלים את הרעיון, תן לי רק להסביר עד הסוף, ואז במסגרת אותו אישור של בית משפט, שבא ואומר, אני מאשר את ההסכם, ואני תחת, ובאישור הזה אני כותב את השווי שאני רוצה לרכוש, לוקח את זה אחר כך, ואחר כך מממן את העסקה, את הדלטה הזאת, את אותו כסף שאני צריך עוד להוסיף לפעמים מהבית, כי אין לי מספיק בחלקים האחרים, באותם יעלומים ומניות, אני צריך להביא עוד כסף מהבית, ולפעמים במימון בנקאי, ואת זה אני שולח אחר כך לרשות המסים, שבעצם אומרת, רגע, זה עבר דרך בית משפט, אז מה אני מתערבת פה? וזה בעצם המהפכנות שיכולה להיות.
בוא רגע נסביר את זה בכל זאת עוד פעם, כדי שזה יובן, כי זה לא פשוט. מה שבעצם אנחנו אומרים, בחסות החוק, יש לנו את אותה דוגמה של דירה, ששווה 10 מיליון, ולכאורה את הנכסים, שגם שווים 10 מיליון, סליחה, לא שווים 10 מיליון, אז היה טוב, כל אחד לוקח חלק חלק, שווים 5 מיליון, או 7 מיליון. עכשיו, בא אח שרוצה לרכוש מחצית מהדירה. הוא למעשה היה אמור לבוא ולהגיד, יש כאן דירה ששווה 10 מיליון, אני רוכש את זה ב5 מיליון, וכך מהנכסים שלי 5 מיליון. מה הוא בא ואומר למעשה? הוא אומר, תראו, אני לא יודע כמה זה שווה, איך זה שווה, הרי אין לנו עסקה כתובה, אין חוזה. יש הערכה של הצדדים סובייקטיבית לעצמם כמה הדירה שווה. נכון שיש שוק, אבל הם החליטו לעצמם להעריך כמה זה נראה להם שווה אישית. והם אומרים, לדעתנו היא שווה 8 מיליון. אני כבר אומר בסוגריים, למה הם אומרים 8 מיליון? מה הם רוצים לחסוך? כי הוא רוצה להגיד, אני ב-8 מיליון עם שווה דירה, אז מחצית אני קונה ב-4 מיליון, וזה אומר שאני משלם מס רכישה לפי מחיר של 4 מיליון, לא לפי של 5 מיליון, ואתה תשלם מס שבח על המחירה של הדירה לי, לפי 4 מיליון, לא לפי 5 מיליון, נכון. וברור שחסכנו כאן מס שבח ומס רכישה. הבעיה היא שזה שמחר לכאורה ב-4 מיליון, הוא לא באמת רוצה לקבל 4 מיליון, הוא עדיין רוצה את ה-5 מיליון שלו. אז אותו אח אומר, אתה תקבל בנכסים האחרים את החמישה מיליון, לא את הארבע, את הסכום האמיתי
נכון.
בנכסים האלה, כי אני לא אתן לך מתוכם 50%, אני אתן לך 70%, אולי 100% מהם, תלוי בסיטואציה ובמספרים. ואז מה הדבר המעניין שיוצא לנו? יש לנו כאן הביצוע של עסקה ביניהם במחיר לא ריאלי של הדירה. או בוא נגיד, לפחות על הצד הנמוך שלה, אני לא אומר הגזמות, אבל הלכו על הצד הנמוך. שאגב, אנחנו רואים אגב התנהלויות כאלה גם סתם בעברה נגיד במתנות, העברה להיות תמורה בין הורים לילדים, מדווחות לרשות המיסים לצורך מס רכישה, וכמעט תמיד מוערכות בחסר.
נכון.
הרבה פעמים רשות המיסים הרבה פעמים מעבירה את זה ולא עושה סיפור, אבל זה כמעט אובייס שמעריכים את זה בחסר.
אגב, בהגדרה בעסקה בין בני משפחה יש מס
נמוך. מס נמוך, נכון, אבל עדיין הם מעריכים בחסר, כי מה אתה מצפה? הם שני צדדים שבעצם בעלי עניין, זה מלא במתנה זה. אז כאן יש הערכה בחסר, אבל בניגוד לסיטואציה רגילה, שנניח שני צדדים בעסקה רגילה באים ועושים עסקה נמוכה יותר, ולפעמים אפילו לא קשרה, כאן זה הולך לבית המשפט. אותה אמירה שהדירה שווה 8 מיליון, מגיעה לבית המשפט, לענייני משפחה, נכון? ובית המשפט אומר, נראה לי סבבה, אני מעביר את העסקה הזאת, כי בית המשפט הוא לא רשות המיסים, הוא לא יודע בדיוק להתעסק עם הדברים האלה, הוא לא נכנס לזה, הוא גם לא רוצה להיכנס בכלל, כמו שאתה אומר, יש הסדרה ביניכם של דברים, מצוין, אני זורם, אמרתם זה שווה הדירה 8 מיליון, 8 מיליון נראה לי סבבה, אני קובע שזה בסדר, ההסכם ביניכם, 8 מיליון עובר. ומול זה, אז קודם כל יש לנו כבר גושפנקה של בית משפט,
נכון.
ואני כאן רגע עוצר באמצע ואומר, בסוף הדבר הזה מדווח לרשות המיסים, אבל עכשיו יש לנו כבר גם הסכמה בין צדדים, והסכמה שקיבלה תוקף של בית
נכון.
משפט, ועכשיו תעבור רשות המיסים ותגיד, זה לא נראה לי המספר, להיות פחות סביר שיקרה.
בדיוק.
והדבר האחר, שהוא המהפכני, ואתה הסברת, אבל אני מחדד, אמרנו שמתוך העיזבון, הוא מקבל, נניח, מתוך לא יזרו, מתוך היתרם, נגיד, מהכספים, היעלומים, מכל דברים אחר, הוא לא מקבל 50%, הוא מקבל יותר, כי הוא עדיין עומד על אותו מיליון שמגיע בדיוק. לו ולא לוותר עליו.
ופה אני רוצה להסביר, כי אני מעשה, אנחנו מדברים פה על, דבר ראשון, אני רוצה לסייג את העניין, ולהגיד, זה לא דבר שהוא, זה סך הכל סוג של איזשהו מערכת שהיא עובדת, אבל היא לא תמיד, זאת אומרת, תמיד מישהו יכול...
נכון, אנחנו קצת מצלים מקרים שקיימים,
שככה זה קורה, אבל זה לא אומר שאין את היכולת של רשות המסים פתאום איזה פקיד לבוא ואגיד, רגע, תקשיבו, יש פה איזה משהו שלא ברור לי, וכמובן, צריכים להבין שהדברים צריכים לעשות בסום שכל, וצריכים להיות לא להגזים, לצורך העניין.
אני חוזר בטח, תמיד בפטר, כל מה שבפודקאסט זה לא לראות באיזה ייעוץ מקצועי, ולא ייעוץ משפטי, וזה,
בדיוק.
אל תעשו סתם.
אנחנו אגב מספרים על משהו שקורה, אנחנו מספרים על מקרים נתונים ששמענו. נכון, שמענו. בדיוק עכשיו בדרך לפה, שמענו על משהו. אבל אני אומר משהו נוסף. עכשיו פה צריכים גם להבין, אנחנו לא... הסיפור, במיוחד הסיפור הקלאסי, הוא לא איך להנדס את התודעה של רשות המס, או לנסות לעקוף. צריך גם להבין שיש פה היבטים מוסריים.
רגע, רגע, לפני שתוכל מוסרי, כי זה כבר אתה נותן קלוז'ר יפה לרעיון, ללמה זה בסדר. אני רציתי לחדד, כי אמרנו שאיפה הפטנט הגדול, אותו אח שמקבל יותר כסף, יותר יעלומים מתוך החלק שהוא לא נדלן, כמה שהוא מקבל שמה, זה לא מדווח לשום מקום.
נכון.
וזה הדבר המעניין, זאת אומרת, ברגע שאתה עברת את בית משפט, ובית משפט נתן הכשר לשווי הנדלן, ואז יש סיכוי סביר שגם רשות המיסים תיתן את ההכשר הזה, התמורה שקיבלת, הכסף שקיבלת, החלקים שקיבלת, שהם יותר גדולים, יכול להיות הרבה יותר גדולים, בלי שום פרופורציה לכלום, לא מדווחים לשום מקום.
וזה בדיוק מה
וזה בניגוד ללתת איזה, נגיד, כסף נכון. במתנה, שהבנק יחסום לך ויגיד, אדוני, זה כסף שחור, הלבנה, טון, דברים. כאן יש סוג של נתינת מתנה, לפעמים בהון עתק, שלא מדווחת לשום
וזה,
מקום.
אגב, זה בסדר גמור, כי אם אנחנו דיברנו קודם, זה על זה שבן אדם גם יכול, ואם אין פה באמת עניין של מחר, נתנו את הדוגמה הקלאסית של ויתור או של הסתלקות מעיזבון,
זה לג'יט לגמרי, אין שום בעיה עם זה. אני יכול לוותר על הרבה מאוד כסף במסגרת ויתורים, או ויתורים חלקיים, ואף אחד לא יבוא בטענות, להפך, את הפילנטרופ גדול, ושלום בית, והכל בסדר. אנחנו מדברים פה על מערכת, ופה אני רציתי לתת את ה... אתה אמרת קלוז'ר, אני עוד לא שם, אני רק אומר, שאני, אנחנו למעשה יש פה גם עניין של היבט מוסרי בעצם, אנחנו בעצם אומרים, אנחנו נותנים לצדדים האלה להסתדר בינם לבין עצמם, אז במקום לסבך אותם עכשיו, אם למכור את היעלומים האלה, ולהתחיל ללכת למכור מניות, או להעריך אותם, או לעשות עסקה נורא 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 מסובכת.
כדי לתת את החלק, כדי לתת את החלק,
על החלק העודף. כי צריך למשל לפעמים את השוונס הזה, צריכים את השפיל הזה בסוף, כדי לממן עוד חלק מסוים, אז אנחנו צריכים עכשיו להפוך את הכל, לעשות איזה שופל ככה שיפתח את כל המערכת כולה, רק בשביל לממן עוד איזה 500,000 שקל. אין מזה היגיון. אז לפעמים הדרך הזאת, שהיא כן מוסרית, כי כן באה לחלק בין השניים, הרי אף אחד לא גנב את הנכסים האלה, זה נכסים של, 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 של המצווה, שזה היה שלו, הם רק מנסים לחלק אותם נכון ביניהם, אז דווקא בעניין
ולא
הזה,
ליצור אירוע
ולא
מס.
ליצור אירוע מס שהוא מיותר. כי על פניו, אם באמת הכל היה מתחלק 50-50, היה אפשר לעשות את זה, וכל אחד
לא יוצא אירוע מס.
בדיוק, אז פה זה איזשהו דרך מסוימת שעוד פעם, על פניו, היא סוג של טריק, להתחמק מתשלום מס באופן פורמלי, או באופן מה שנקרא בדרך מקובלת, אבל מצד שני, יש לזה גם את הביתים המסורים של חלוקה, של ספליט שהוא נכון, ופה אנחנו, הנקודה גילת שצריך להבין, אנחנו מונעים פה קלשים, ואנחנו כל הזמן חוזרים על זה בפינות שלנו, קלשים משפטיים, כי אם לא יהיה לנו את הפתרונות האלה, אנחנו גוזרים על הצדדים, סכסוכי ירושה בבתי משפט שנים רבות, כי לא יסתדרו, כי תמיד זה על כסף בסופו של דבר, זה לא...
קלשים משפטיים ומשפחתיים?
משפחתיים, ולכן אגב בתי המשפט מאשרים את זה. לכן אומרים, בואו, יש לכם הסכם, אני מוחא כפיים, אין בעיה, אתם מסתדרים אליכם, אני נותן לכם את הקרדיט שאתם יודעים על מה אתם מדברים.
וזה חוזר למה שאמרנו כבר בפרקים אחרים, שבית משפט לענייני משפחה, עם כל הקודקס חוקים שיש לו מבחינת חוקי מיסוי ומקרקעין וכל הדברים האלה, הוא תמיד מכניס עוד את הערך המוסף הזה של הסתדרות בתוך המשפחה שהוא חותר לזה, לפעמים תוך כדי עיגול פינות בדברים אחרים, העיקר שהסכסוך יסתדר והסכסוך יוכל להיסגר. אני רוצה להגיד, א', לעניין העניין המוסרי, כמו שאתה אומר, גם רשות המיסים, תנוח דעתה, היא לא איבדה כלום. הרי בסופו של דבר, אותה עסקה שלכאורה נעשתה במחיר ריאלי נמוך יותר, יבוא בסוף אותו בעל דירה, או בעל נכס אחר, לא משנה, בעתיד, וכשהוא ימכור, יחשבו לו, גם כן, לפי מחיר נמוך יותר, הוא רכש את זה, הוא רכש את זה בזול יותר, ולכן כשהוא ימכור, אז הוא ישלם יותר מס. זאת אומרת, המס הזה לא נעלם, הוא רק נדחה. אז לכן זה לא שום דבר שמת נעלם מהדברים. אבל הזכרנו בהתחלה גם את הנושא של בנק, וכאן כן צריך לשים לב רגע לאיזשהו הבדל בין כל מה שדיברנו עד עכשיו לבין מערכת הבנקאות בארץ. אנחנו מדברים על זה שלפעמים יבוא אותו בן אדם שרוצה לרכוש וירצה לקחת מימון בנקאי, או אפילו אם יש לו את כל הכסף, אולי הוא בעתיד ירצה למשכן את הנכס הזה כדי לקחת מימון שוטף לכל מיני פעילויות. ועכשיו הוא בא לאותו בנק ואומר לו, שלום בנק יקר, יש לי נכס ששווה 10,000,000 שקלים. הנה הערכת שמאי, שעריך אותה ב10,000,000 מטעם הבנק.
שאני מזכיר שהיא בעצם נועדה לשמור על הבנק, לראות שהנכס לא נמכר בחסר, או שלא יוכל אחר כך לשים שעבוד מתאים.
כמובן, כמובן.
זה לא מעניין אותו רשות המיסים, ולא מעניין אותו עצמו.
הבנק רוצה להבין מה הוא משעבד, כמה זה שווה ומה יש לו. הבעיה היא שהבנק בארץ הוא מאוד שמרן, ואז הוא יבוא ויגיד, רגע, אני רואה שהנכס שווה 10,000,000, הבנתי, זה בשוק, לפי 1,001 עסקאות. אבל אני גם רואה שממש לאחרונה אתה רכשת את הנכס לפי שווי של 8,000,000, ולא רק שרכשת אותו לפי השווי הזה, בית המשפט ישרר את הדבר הזה, וגם רשות המיסים. ובמצב הזה בארץ, בדרך כלל בנקים יהיו מאוד זהירים, ובואו וגידו, אני לצורך מימון, מסתמך על 8,000,000 בדוגמה שלנו, לא על 10,000,000. אתה לא תקבל ממני מימון לפי 10,000,000, אתה רוצה לקחת יותר כסף, נצבע את זה אחרת, בריביות אחרות, בסיכונים אחרים, לא תקבל יותר. יכול להיות שאם תבוא עוד שנה, שנתיים, כשהעסקה כבר תתקרר, ושכבר יהיה שוק אחר, והעסקה כבר הפכה להיות לא רלוונטית, נוכל לשערך לך אותו מחדש. אבל דע לך שאני אומר את זה בכלל לגבי התנהלות מול מערכת הבנקאות בארץ, יש שווי שוק, אבל אם יש חוזה מכר, והחוזה מכר שהוא אינדיקציה הכי טובה, הוא סותר את השומה על הצד הנמוך, ילכו עליו. אגב, אם הוא יותר מהשומה, לא ילכו עליו, ילכו על השומה, זאת אומרת, תמיד ילכו על הנמוך.
אני אגיד גם עוד משהו, כחולים המאזינים, טוב, אז אני לא צריך משכנתא, יש לי מספיק כסף בכיס, אני אקנה לבד, גם שם הבנק יכול לשים לך מעצור ולהגיד, משום מיסור על בנת און, הבאת 1,000,000 שקל פה לאיזה חשבון, אני רוצה לדעת מאיפה זה נמצא. זה לא איזשהו משהו שאתה יכול פתאום להעביר כספים מפה ולשם, בלי איזה הסבר. היום בנקים שואלים על כספים שמשמעותיים. מה זה ולצורך מה זה נעשה, ולכן הכל פה הוא פורמלי, וצריכים להבין שהדברים, לכן כמו שאמרנו, אותו הסדר שדיברנו עליו נותן בעצם רגיון,
לכל המערכות כולם. כולם נכנסים לרוגע, בית משפט אישר, כולם קום בעיה. אבל אתה יודע מה אני למדתי מהפרק הזה, גילד? שהפכת לעת זקנה להיות אופטימי חסר תקנה. הכל אפי אנד אצלך.
אז רוצה להגיד לכם... אני רק לא לעת זקנה. אני ממש בדיוק נולדתי.
אז תדעו לכם, יש מספיק סכסוכים לרוב, אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים, אז אל תדאגו.
אני כן רוצה לסכם את הדברים ולומר ככה, כי בסוף בעצם מה שאמרנו זה דבר כזה. כשיש לנו צוואה, אז קודם כל, מה שרשום הצוואה, עם כל הכבוד, אם הצדדים רוצים אחרת, אין בעיה לשנות את זה. עכשיו, כל עוד אנחנו עושים חלוקות רכוש שהן פרופורציוניות ממש, אז גם אין בעיה, אין בעיית מס ואין כלום והכל טוב. ברגע שיש לנו חלוקת רכוש שהיא לא פרופורציונית, אני מקבל נכס, אתה מקבל משהו אחר, ואני קיבלתי נכס ששווה יותר מהפרופורציה שנתנו לנו בירושה, אנחנו אמורים להתאזן. ברירת המחדל שהאיזון הזה מכניס אותנו לאירועי מס, אבל אם עושים את זה חכם ויצירתי, לפעמים אפשר להימנע מהמס בכלל, או לצמצם אותו.
בקיצור, מה שאתה אומר, תהיו זהירים, אל תהיו חזירים, הבנו. טוב, עד כאן הפרק הזה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו מזמינים אתכם להזין לפרקים נוספים של בית אל המאירי, במגוון הפלטפורמות של רדיוס מה-FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ואנחנו גם מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס מה-FM, כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. לא אמרנו, אנחנו גם מצולמים
היום. כן, תעקבו כן. גם בפייסבוק, ביוטיוב, ובכל המקומות שאפשר לראות וידאו, תראו אותנו.
התלבשנו יפה היום.
התלבשנו בכלל.
חלקנו. בכל מקרה, אז אפשר גם לראות אותנו, ותודה לצוות הנפלא שלנו פה באולפן, ותודה לך, מירי.
תודה, בייטל.